סיימנו השבת את ספר בראשית. חז"ל אומרים, חמש פעמים נאמר אור בפרשת בראשית כנגד חמשת חומשי תורה. כל חומש אור מיוחד במינו. ספר בראשית, ספר הבריאה, ספר האבות. להיפרד מהחוויה הנפלאה הזאת של הפגישה עם מעשה אבות זה קצת קשה. עומדים לפנינו האבות, האבות הגדולים, אבותינו. רק שלושה נקראים אבות: אברהם, יצחק ויעקב. והם מאירים באור מיוחד של גדולה, של קדושה. וחכמינו זיכרונם לברכה הדריכו אותנו שאדם, למרות הגדולה העצומה שלהם, שאדם צריך לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. מאבות אנחנו לומדים, מאברהם אנחנו לומדים את האמונה הגדולה, והאמין בהשם ויחשביה לא זכה. אברהם הוא פורץ דרך בעולם. עד שלא היה אברהם, לא היה מי שהכיר את בורו. לא היה מי שקרא לקדוש ברוך הוא אדון. עד שבא אברהם בגילה שיש בורא לעולם. ובזכותו העולם קיים. 10 דורות הכעיסו עד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. במובן זה הוא זכה שבזכותו, על ידי הכרתו את ריבונו של עולם, גילויו שיש בורא עולם, בזכותו העולם קיים. אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם, אל תקריא בעיברם אלא באברהם, בזכותו של אברהם. הוא מסיר את המחיצה בין העולם ובין ריבונו של עולם. מקודם הייתה כאין מחיצה שמסתירה, והוא מסיר את המחיצה, פותח כביכול שערי שמיים ומראה שיש בורא לעולם. והוא מקבל מצווה גם כן שיש בה הסרת מחיצה, מצוות מילה, הסרת העולם. העולם היה ערל, היה אטום, עיוור, לא ראה עיקר עניינו של העולם. עד שבא אברהם אבינו וגילה שיש בורא לעולם. האמין בשם ויחשביה לא זכה. אברהם המאמין הגדול. אמונה שלמה זה אמונה עם ביטחון. כלומר, לא רק לדעת שיש בורא לעולם, ושכל מה שקורה בעולם, ריבונו של עולם הוא שעושה. ואין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. לדעת שכל מה שנעשה בעולם זה טוב. כלומר, לבטוח בריבונו של עולם, שברא את העולם מפני שרצה הקדוש ברוך הוא להיטיב. וכל עניינה של הבריאה זה הופעת טובו של הקדוש ברוך הוא. והוא אומר שאמונה עניינה לתת אמון, להישמח, לסמוך על ריבונו של עולם, לבטוח בו, לדעת שתמיד הכל לטובה. נכון שיש מאורעות גם לא טובים בעולם, כלפי חוץ לפחות, שנראים לנו קשים, שנראים שהם ההפך מטוב. אבל במבט עמוק אנחנו יודעים שהכל, גם המאורעות האלה, הם גם כל עניינם הוא לטובה. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה. ולפתוח בשם, פירושו של דבר, לא לחשוש מפני שיבואו רעות. אם באו דברים שאינם טובים, למראית העין לפחות, אנחנו יודעים שגם זה לטובה. אבל מצוות הביטחון, לסמוך על ריבונו של עולם, זה לפתוח בו שהוא יטיב לנו. וככל מה שהביטחון אצל אדם גדול יותר, אכן הוא מקבל יותר את טובת השם. על יאמר האדם, מה הפירוש אני בוטח בריבונו של עולם? הרי אינני ראוי, מעשיי לא מצדיקים שהקדוש ברוך הוא רק תמיד ייטיב עמי. יש גם דברים שאינני עושה בשלימות. זה לא סותר את מידת הביטחון. ההכרה שאדם צריך לתקן, ושיש אצלו דברים לא מושלמים, ושלפעמים נפילות, ולפעמים פגמים, היא לא מצדיקה שלא לפתוח בריבונו של עולם. כי אנחנו בוטחים בריבונו של עולם על חסדו, לא על זה שמגיע לנו. לא מפני שאנחנו מושלמים וטובים, אז ממילא בטוח שהקדוש ברוך הוא ייטיב איתנו. ביטחון בקדוש ברוך הוא זה לפתוח בחסד השם. כי הקדוש ברוך הוא עושה חסדים. ולהיות בטוח שריבונו של עולם ייטיב איתנו ברוב חסדו. זו ההסתכלות של המהר"ל על מידת הביטחון. ולא סתם לפתוח בריבונו של עולם שאפילו בדברים שהם טבעיים, כלומר שזה אפשריים, אלא גם בדברים שהם על הטבע. אם אדם נמצא במצב כזה, בקשיים כאלה, שכדי לצאת מהם הוא צריך איזה נס מעל הטבע, גם על זה נאמר ביטחו בהשם עדי עד, כי ויהיה השם צור עולמים. כלומר, תבטחו בריבונו של עולם לגמרי. למה? כי ריבונו של עולם הוא ברא את העולמות, והוא עשה סדר לעולמות. כי ביה השם צור עולמים, ביוד קדוש ברוך הוא ברא את העולם הבא, והי הוא ברא את העולם הזה, כי ביה השם צור עולמים, שני העולמות, ולכן ביטחו בהשם עדי עד, כי הוא למעלה מכל, הוא עשה סדר, הוא יכול לשנות את הסדר, ועל כן הביטחון צריך להיות מלא לחלוטין. וכמובן, ביטחון כזה, ש מביא את הטובה. כי הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. גם אם זה לא מגיע לו, חסד מגיע. זה בא באופן של חסד. הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. זה היה אברהם. זה היה המאמין. הוא בוטח בריבונו של עולם. יש דיונים בדברי הראשונים, עד כמה צריכה להיות מידת הביטחון וכמה מידת ההשתדלות. כלומר, האם אני יכול לבטוח בריבונו של עולם לחלוטין ולא צריך לעשות שום השתדלות מצידי? לא הולך לעבוד? קדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה, יהיה לי פרנסה. אם הוא לא רוצה, גם אם אני אעבוד, לא תהיה לי פרנסה. נלך הלאה בקיצוניות. אדם יגיד, אני גם לא צריך לאכול. אם הקדוש ברוך הוא הרי החיים בידיו, אם הוא רוצה שאני אחיה, אז אני אחיה, גם בלי לאכול. משה רבינו חי 40 יום ו-40 לילה בלי לאכול. אפשר שאדם יחיה בלי לאכול. אם כן, אני בוטח, יודע שהכל מת השם. שום דבר בעולם לא קורה בלעדי השגחתו של ריבונו של עולם. הכל הוא מנהיג והכל הוא עושה. מה אני צריך לאכול? לא אוכל. אני חייב בלי לאכול. ומופשט, רוחני. עסוק כל היום בקודש. לא ירעב. לא אוכל ארוחת בוקר, לא אוכל ארוחת צהריים, לא אוכל ארוחת ערב. לבטוח בריבונו של עולם. חובת הלבבות וספר העיקרים אומרים שהקדוש ברוך הוא סידר את עולמו באופן כזה שהשפע שהוא מוריד לעולם הוא על ידי מעשה אדם. כך הוא סידר את השפע שהוא משפיע, את הברכה שהוא משפיע בעולם. וברכך זה בעצם כתוב כבר במדרש, בכל מעשה ידיך אשר תעשה. יכול להיות שאדם ולא ויבטל ולא יעשה מלאכה? לא, תלמוד לומר, בכל מעשה ידיך אשר תעשה, הקדוש ברוך הוא יברך את מעשה ידיך, אתה תעשה, ועל זה תחול ברכה. ולפי דעתם, אדם צריך להשתדל באופן הנורמלי. כאילו ההשתדלות היא הפועלת את הדברים. כמובן שברור שהוא צריך להאמין באמונה שלמה, שבלי רצונו של ריבונו של עולם, כל ההשתדלות שהוא ישתדל לא תועיל שום דבר. הוא יפסיד הכל. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא, הוא יפסיד הכל. אבל הוא צריך להשתדל שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עליו, הוא ישפיע על זה דרך ההשתדלות. אם השם לא יבנה בית, שב אבל הוא בונה בו. אתה יכול לבנות בית ולא יפול. הוא לא יתקיים. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אבל אם השם ישמור עיר, טוב שקד שומר. כך אומר ספר העיקרים. כלומר, לא צריך לומר, לא צריכים לשמור. כי אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם הוא ישמור, מיותר השומר. לא צריך לשמור. לא כן הדבר. אם השם משמור עיר, אז טוב שיש שומר, שדרכו מתקיימת השמירה. ואם לא יהיה שומר, אז הקדוש ברוך הוא לא משפיע את השפע שלו, בלי שיש חלות של מעשה אדם על פעולותיו. אבל לעולם יזכור אדם שכל מה שהוא עושה, כל המאמצים שהוא עושה, הם לא יועילו דבר בלי סייעתא דשמיא, בלי שהקדוש ברוך הוא ישפיע את ברכתו על מעשי ידיו. ולכן הוא צריך להיות תמיד בוטח בשם ונשען, הוא מאמין ומקווה ומצפה ומתפלל שתשרה הברכה על מעשי ידיו, ולא יחשוב שמעשי ידיו פועלים כשלעצמם. זה חיסרון מוחלט באמונה. עכשיו, כמה צריך להשתדל? לכאורה, כמו שאמרנו, לפי חובת הלבבות, לפי ספר העיקרים, אדם צריך להשתדל באופן הנורמלי, אבל לא יותר מדי. זה מה שאומר את שומרים חז"ל, יוסף, שהוא ביקש משר המשקים שיזכור אותו. אסור לסמוך על רעבים, על מצרים שהם רעבים, בגלל זה הוא ישב עוד שנתיים במאסר ויצא באיחור של שנתיים, בגלל שהוא כאילו נשען. למה? אבל היה צריך לעשות השתדלות. השתדלות בסדר, אבל לא על מי שאי אפשר לסמוך עליו. זה לא נקרא השתדלות. אתה מבקש ממישהו שאתה יודע שאין סיכוי שהוא יעזור לך, זה השתדלות? השתדלות זה איפה ששייך, שההשתדלות שייכת. אבל לא להישען על בשר ודם שכזה, איש כזה, אנשים כאלה שאין לסמוך עליהם. יש מפרשים שהבעיה, שמה שכאילו הייתה בחזל איזה ביקורת על הביטחון אצל יוסף, זה שהוא אמר לו פעמיים, כי הם זכרתני והזכרתני. היה צריך להגיד רק פעם אחת. השתדלות צריך להיות בדיוק. מילה אחת מיותרת בהשתדלות, היא כבר סימן שאתה חושב שההשתדלות היא המועילה. אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא בעצם הפועל דרך ההשתדלות, אתה לא צריך לעשות השתדלות יותר מהמינימום. כי אתה תרח יותר, תתרח פחות, השפע יכול להגיע. לא תרחת בכלל, אין על מה לחול. תרחת מעט, כבר יחול השפע. ובאמת, בעל מסילת ישרים אומר שכל עניין ההשתדלות, כלומר בפרנסה, היא בעצם גזרה של עונש. בזיעת אפיך תאכל לחם. כך קבע הקדוש ברוך הוא, גזר עלינו שאנחנו חייבים להתאמץ. על כן ההשתדלות צריכה להיות מינימלית, כי לא יעזור מה שתשתדל הרבה יותר, כי ברב ובמעט לא יעזור שום דבר. זה לא כמו שאומר ספר העיקרים, כי ספר העיקרים אומר, מביא פסוק שהחריצות במשלי, שהחריצות תעשיר. כשאדם הוא חרוץ, משתדל הרבה, הוא נהיה יותר עשיר. כלומר, לפי רוב ההשתדלות, רוב הברכה. אתה משתדל הרבה, תהיה לך יותר ברכה. אתה משתדל פחות, תהיה לך פחות ברכה. כלומר, הברכה של הקדוש ברוך הוא זה כאילו הוא סידר את זה על פי סדרי הטבע, בתנאי כמובן שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע. אבל אם אתה משתדל מעט, לא בהכרח שיהיה לך הרבה, כי סדר, סדר הקדוש ברוך הוא שהברכה לפי ההשתדלות. לא כן, כפי שאמרתי, משמע מדברי המסילת ישרים, שההשתדלות זה רק הכי תמצא של השראת ברכה. אתה קצת משתדל, כבר הברכה יכולה לחול, ויוכלה לחול ברב, כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך. באופן סביר, שנגיד שבהשתדלות הזאת יכול להיות הברכה. זה באמת, בדברי גדולי האחרונים, יש אמרו שההשתדלות צריכה להיות ממש ממש מינימלית. מספרים על הבעל שם טוב, שהוא הלך, כשלא היה לו שום דבר לאכול, והיה צריך משהו לאכול, הלך ודפק על פתחו של אדם, והלך הביתה. הוא פותח את הדלת, רואה שהבעל שם טוב הולך, הוא עוד לא היה מפורסם כל כך, הוא היה עוד מלמד דרדקה עדיין, והוא חושב, למה האיש הזה? למה הוא דפק ורץ? הוא רץ אחריו לשאול אותו, מה אתה צריך אולי? ואמר לו, אז אמר לו, למה לא נשארת? הוא אומר, אני צריך לעשות השתדלות. עשיתי השתדלות. פעם אחד חזר, מספרים שפעם, פעם אחד, שהיה מוכר ירקות, קונה תמיד בכפרים, ביצים, ירקות, ומוכר בעיירה. כל יום היה קם בשתיים בלילה, כדי לנסוע לכפרים, לקנות את הירקות, והיה תחרות בין אנשים, אז הוא רצה להיות בין הראשונים, כדי שהוא יוכל לקנות ולקבל, היה ממש כל לילה, גם שעות מוקדמות ביותר. שבת אחת היה אצל הרבה, הרבה אומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז אדם יכול לישון, והקדוש ברוך הוא מביא את הברכה. ואם אדם, לא קדוש ברוך הוא לא רוצה, אדם יכול לרוץ, לרוץ אחרי הברכה, היא לא תבוא. הוא חסיד מאמין, חזר הביתה, למחרת, לא קם. אשתו מתעוררת, מה, אתה לא קם? אחרים יקנו את כל הירקות, ולא יוכל, לא יכול, לא תוכל למכור. הרבי אמר שאם הקדוש ברוך הוא רוצה לברך, אז גם בלי זה שם את השמיכה מעליו. אחרי שעה אשתו פתאום, עצבנית כבר, תקום כבר ממש מיוחר. עוד פעם הוא מחזיר לה, הרבי אמר שאם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז גם אם אדם ישן על מיטתו, תבוא הברכה. היא כבר לא פעם השלישית, אחרי עוד חצי שעה, מהירה אותו, לא, לא, אני לא קם. אחרי שאחר כך עוברת עוד שעה, דופקים על הדלת שלו. העיקרים באו. למה לא באת? רצינו למכור, ראינו שאתה לא נמצא, רצינו לדעת, אולי אתה תציע לנו מחיר אחר. באו אליו לך הבית. מאז היו מביאים לו את כל הסחורה הביתה, יותר מאוחר, והיה מוכר. אמונה ברבה, אמונה בקדוש ברוך הוא על ידי הרבה. יש לזה דוגמאות גם בגמרא, שקדוש ברוך הוא מסדר את הפרנסה לכל אחד ואחד, וגם אם אדם, אם מגיע לו פרנסה, קדוש ברוך הוא מסדר, ויכול להיות לפעמים אפילו שלא כל כך ישתדל. בין כך ובין כך, תפיסת האמונה הבסיסית צריכה להיות שהכל מעט השם. אם צריך להשתדל יותר, כמו שאמרתי בספר העיקרים, שצריך להשתדל באופן הנורמלי, וככה גם משמע בחובת הלבבות, וגם ככה דבר בפרנסה, וככה דבר בענייני רפואה לפי דעתם, אבל בדי שאם אדם לא יאמין שהכל מעט השם, אז חסר לו היסוד, זה כי ההשתדלות עצמה לא מביאה שום דבר. הספר העיקרי מביא דוגמה, זה דומה הדבר כמי שזורע, אבל צריך שרדו גשמים. גשמים לבד לא יגדל שום דבר. זריעה לבד גם לא יגדל שום דבר. כך ידע הקדוש ברוך הוא, שאתה משתדל, ועליך הוא משפיע שפע. לא תשתדל, אין שפע. תשתדל, יהיה שפע. אבל לא בהכרח שיהיה שפע. יכול להיות שלא. ואז אתה תבין שאתה צריך לעשות תשובה, שאתה תבין שהקדוש ברוך הוא כאילו מייסר אותך, כדי שאתה תתבונן או מסיבות אחרות, אבל כל פנים, אתה מצדך צריך לעשות את ההשתדלות. כמובן שאם אדם משתדל באופן הנורמלי, צריך להיות עוד יותר חזק באמונתו, ממי שמשתדל מעט ובוטח בקדוש ברוך הוא. זה מכריח את הביטחון. אדם משתדל מעט, הוא מוכרח לסמוך כבר על ריבונו של עולם, שהוא ייטיב את השפע ואת ההטבה השלימה. וכשאדם משתדל יותר, הוא צריך להיות עוד יותר מאמין. בענייני רפואות, אומר הרמב"ן, שאדם בכלל אסור לו, אדם השלם, בכלל אסור לו ללכת לרופאים. עשה, שאל ברופאים, ולא הלך לשאול בגלל הקדוש ברוך הוא. התפלל לריבונו של עולם, לשאול בנביא. הוא לא הלך להתפלל. אומר הרמב"ן, אם החיסרון היה שהוא לא שאל רק בקדוש ברוך הוא, אז היה צריך לכתוב רק את העניין הזה. למה? זה שהוא שאל ברופאים זה בסדר. רק זה שהוא לא התפלל לריבונו של עולם ולא סמך על ריבונו של עולם, זה החיסרון שלו. למה צריכים להזכיר שהוא שאל ברופאים? זה כאילו שנאמר, הוא לא סמך על ריבונו של עולם והלך לעבוד עבודה זרה. שני דברים הוא עשה. חשב שהרופאים מרפאים. לא צריך ללכת לרופאים כלל. הרמב"ן היה רופא. והוא כותב בספר תורת האדם שהרופא מצווה עליו לרפא. ואם הרופא לא השתדל ברפואה, הוא כמו שופך דמים. והוא צריך זאת אומרת, זה לא רק ברפוא ירפא, שניתנה רשות לרפא, ושהרופא לא יתחמק מלרפא, מותר לו לרפא, וגם לא שלא יתחמק מלרפא, שיגיד אולי אני לא אעשה את הרפואה טוב וכו', ויהיה על החששות. התורה אומרת, אל תחשוש, תרפא. והרשות הזאת, אומר הרמב"ן, זו מצווה. איך זה מסתדר עם דברי הרמב"ן בפרשת בחוקותיי, שאסור, שאין ללכת לרופאים, לשאול ברופאים בכלל? על הרופא כן מותר לרפות ולחולה אסור ללכת לרופא? אם זה פיקוח נפש, אז כמו שהרופא צריך לרפות, גם החולה צריך ללכת אצל הרופא להתרפות, כי גם עליו יש מצוות פיקוח נפש, לא רק על הרופא. זה, הרמב"ן הזה צריך תירוץ. שמה מדבר הרמב"ן בסוג שאנשים שונה, שאולי אנשים כאלה שהשלמים בביטחונם בהשם, הם בכלל לא צריכים ללכת לרופא. ואנשים שביטחונם עדיין לא במדרגה שלמה, הם כן צריכים ללכת לרופא. כי גודל מידת הביטחון, כך מידת עשיית הדשמיה. ואנשים שמדרגה של שלימות גדולה מאוד, הם באמת לא צריכים להזדקק לרופא. והאמין בשם ויחשבה לו צדקה. אמונה היא אמונה שלמה, כמו שאמרנו עכשיו, זה אמונה עם ביטחון שהקדוש ברוך הוא מיטיב, והבוטח בשם חסד יסובבנו, וזה כולם מסכימים, גם ספר העיקרים, שאומר שצריך להשתדל, שככל מה שאדם יותר בוטח בשם, הקדוש ברוך הוא מיטיב איתו עוד יותר ועוד יותר, ובהשתדלות קטנה ההצלחות הן גדולות. לא שאדם יסמצם בהשתדלות שלו, אבל הוא פשוט מצליח. וכך אולי אפשר לפרש את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם גם כן הולך בדרך הזאת, שאדם צריך משתדל במעשיו, ומצד שני הרמב״ם אומר בסוף הלכות שמיטה ויובל, שמי שרוצה לעבוד את השם ורק לעסוק בתורה ולשקוע כמו בני לוי וכדומה, הקדוש ברוך הוא יספק לו צרכיו כמו בני לוי. רק הרמב״ם אומר בהלכות תלמוד תורה שאסור לאדם להתפרנס מן הצדקה ולעסוק בתורה. וכאן הוא אומר שמי שנשאו מדעו, הוא רוצה להתקדש ולהיות מיוחד ולעבוד רק את השם ולעסוק כל הזמן בעבודת השם, אז זה הקדוש ברוך הוא יספק לו צרכיו כמו שבט לוי. מה זה שבט לוי? הם מקבלים מעשה ראשון, הם מקבלים צדקה. לא צדקה, כאן התורה קובעת שזה הסדר שלהם, יש להם, הם עושים שירות לציבור והם מקבלים מעשר, מעשר ראשון של מעשר לוי. אבל כל אחד מישראל, אומר הרמב״ם, שאסור לו לקבל. המובן הוא שהרמב״ם מתכוון שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, ישתדל מעט ויהיה לו סייעתא דשמיא. ככל מה שאדם בוטח בריבונו של עולם, באמת יש לו סייעתא דשמיא עוד יותר גדולה ועוד יותר גדולה. אברהם, אמונתו של אברהם, האמין בשם ויחשבה הלא צדקה, הוא מאמין גם בדבר שלא, שאין לו סיכוי. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שיהיה לו בן, והוא מאמין. והוא כבר זקן, ואשתו זקנה, והוא מאמין. אברהם פורץ את הדרך, דרך האמונה, הראשון, ראשון המאמינים. אברהם הוא איש החסד. אברהם מלמד זכות על סדום. אברהם מכניס אורחים. אברהם מלמד אותנו מידה מרכזית, שזה בעצם ללכת בדרכו של ריבונו של עולם, שעולם חסד ייבנה. אחריו ויצחק, הוא מלמד אותנו את מידת המסירות נפש, את מידת הדין. וגם הוא בדרכו הוא מקרב את הבריות לעבודת השם. יעקב מידתו מידת האמת, מידה אמצעית. מהאבות אנחנו לומדים שלימות של שלושה יסודות שהם העולם קיים עליהם, שאי אפשר בלי אחת מהמידות הללו. מידת האמת היא המידה הקיומית, מקיימת. שלושת הברכות הראשונות בתפילה הם כנגד שלושת האבות. הברכה הראשונה, מגן אברהם, זה כנגד אברהם אבינו, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, ברכת הברכה הראשונה, אלוקינו ואלוקי אבותינו. אנחנו כבר מתכוונים לכל האבות. אני כבר פעם הרערתי בדבר שכשאדם אומר בתחילת 18, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אז אבותינו בהתחלה בא באופן כללי, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אחר כך בא פירוט, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ופעם הרערתי, אבותינו זה יכול לכלול לא רק את האבות, כל אחד יש לו אבא ולאבי ואבא, וככה המשך של שלשלת של דורות עד האבות. אלוקי אבותינו זה כולל הכל, גם אבא שלנו, כל אחד אבא שלו, ואבי אבי וכדומה, וכן המשך הדורות. לא יודע אם זה הכוונה בתקנת חכמים, מתכוונו אבותינו כל האבות, אבל יכול להיות שזה גם כלול בתוך זה. ברכה ראשונה, ברכת גאולה. ברכה שנייה, כנגד יצחק. שיצחק הוא מעין תחיית המתים אצלו. הוא כמעט נעקד על גבי המזבח. הקדוש ברוך הוא רואה כאילו אפרו מונח על גבי המזבח. וקיבל חיים חדשים. הפעם חיים אלוקיים. אחרי המסירות נפש הזאת, מדרגה מיוחדת במינה שיצחק עולה אליה כתוצאה מעקדת יצחק. והברכה השלישית, ברכת אתה קדוש ושמך קדוש, היא כנגד יעקב. שיעקב מדרגה מיוחדת של קדושה. מדרגה עליונה מיוחדת במינה. והקדישו את קדוש יעקב. זה עניינה של השבת. כמו שחכמינו זכרונם לברכה אומרים, שכל המענג את השבת, כל אוכל שלוש סעודות בשבת, אז הוא זוכה לנחלה בלי מצרים. לא כאברהם שנאמר בו, כתוב שם, המולך לאורכה ולרוחבה של הארץ, וקום יתהלך בארץ, סליחה, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. לאורכה ולרוחבה, תלך, תראה את הארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ליצחק נאמר, כי את כל הארצות האל, הקדוש ברוך הוא נותן לו. וליעקב נאמר, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, ופרץ הים וקדמה צפונה ונגבה בלי גבולות. ועל זה אומר גם הפסוק, ואכלתיך נחלת יעקב אביך נחלה בלי מצרים. יעקב קיבל פרץ הים וקדמה צפונה ונגבה בלי גבולות. זה מדרגת הקדושה שהיא מעל המציאות. המציאות החומרית היא מציאות מוגבלת. המציאות הרוחנית היא מציאות בלתי מוגבלת. ויעקב הוא בחינה עליונה. וזה עניינה של השבת. המענג את השבת, הוא מתרומם למדרגה של שחרור ממצרים, שחרור ממגבלות. הוא מתענג בשבת שהיא מעין עולם הבא. הוא יוצא מגבולות. הוא זוכה לנחלה בלי מצרים. כי מעשיו מזכים אותו, הוא מתרומם, ונעשה בלי, יוצא מכל לחץ, מכל צמצום, זה עניינו של עונג, עונג של עונג שבת. שלושת האבות, כל אחד במידתו המיוחדת. עם כל אלה אנחנו נפגשנו בפרשיות בספר בראשית. עד כדי כך שיש לי תמוע, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. מה, אפשר היה לוותר את כל הפרשיות הללו על האבות, אברהם, יצחק ויעקב, על כל הלימודים הגדולים שאנחנו יכולים ללמוד מהם? אולי הכל כלול בתירוץ של רבי יצחק? כל הסיפור הזה של האבות כולו קשור בארץ ישראל. כולו קשור שלא יאמרו הגויים לסתים אתם, שכבר שתי מרצות שיבה. באה התורה ללמדנו שהקדוש ברוך הוא נותן את הארץ לישראל. הוא ברא את העולם, והעולם הנבראים הראשונים שנבראו הם הכריסו לפניו, עד שבא אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא הבטיח לו את ארץ ישראל, ולך ולזרחה, ולמי זה לזרחה? אחר כך אברהם, יש לו גם עוד ילדים, יש לו גם ישמעאל, יש לו עוד כמה ילדים, יצחק יש את עשיו, למי הובטחה הארץ? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, כלומר, זהו זרחה. מי הוא? זה שילך לגלות ואחר כך יצא, ואחר כך הוא נוציא אותם. זהו זרחה של, שלו אני נותן, שלך, שהזרע הזה אני נותן את הארץ. והתורה חייבת לספר לנו את כל המשך הסיפור, מי הם זרעו של אברהם שהתורה מבטיחה, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו את הארץ, עד פרשת שמות, עד פרשת יציאת מצרים, זהו, עד היציאה לגלות והגאולה ממנה. ובתוך הדברים אנחנו לומדים שהיו כל מיני מאורעות מורכבים ומסובכים. וירד יהודה, אומרים חז"ל זיכרונם לברכה, הוא יעקב עסוק בתעניתו. יהודה גם כן אשתו מתה באבלו. והקדוש ברוך הוא אומר, והקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. יהודה יורד, מתו גם בניו, משאיר את אשתו, את תמר אלמנה, תשב אלמנה בתביה, נשארים בצרות. יהודה גם עצוב על זה, על מכירת יוסף. הכל כאילו הסתבך, ונראה כאילו קשה מאוד. ובתוך הסיבוכים הללו, הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים, וכבר בורא, עד שלא בורא את העתיד לבוא. וכך היה כל המריבה בין יוסף ואחיו, כאילו לרעה, ובפרשה שלנו, פרשת ויחי, אנחנו רואים, והשם חשבה לטובה, יוסף אומר לו. אתם חשבתם עליי רעה, והשם חשבה לטובה. אנחנו נראה לנו לפעמים שמאורעות הם קשים, שהם לא טובים, וגם בחיצוניותם הם נראים לא טובים, כסכסוך בין האחים, זה בוודאי דבר לא טוב, והאלוקים חשבה לטובה. חוזרים אנחנו לעניין, לתפיסת האמונה שהכל מתגלגל, הכל מתגלגל לטובה. אם כן, סיום ספר בראשית, מסיימים את הראשית, וכאן יעקב רוצה לגלות את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ביקש יעקב לגלות את הקץ, וכפי שמפרשים את דברי את הכוונה, ביקש יעקב לגלות את הקץ, כוונה של חז"ל, שגלות את הקץ, זה לא רק לספר להם מתי הוא יהיה הקץ ואיך יהיה הקץ, אלא לקרב אותו, להוציא אותו, לגלות אותו, לפעול אותו, להמשיך אותו. על ידי מה? יאספו, ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם. תתאספו להיות ביחד, תהיו מחוברים ומאוחדים, אז תבוא הגאולה. ואנחנו עכשיו גם כן בתקופה של התאספות. עם ישראל חוזר בחזרה לארצו אחרי כל האריכות של הגלות, של הגלות האחרונה. שלושה אבות יש לנו, והם כנגד שלושה בתי מקדש. בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, ואנחנו מצפים לבית המקדש השלישי, שהוא כנגד יעקב. ובדרך אנחנו מתקדמים והולכים, ושוב פעם המציאות היא מורכבת. הקשיים כאילו מאפילים על האורה שהולכת ומתרבה. כבר דיברנו כמה פעמים, שככל שהאור מתרבה, גם ההסתרות מתרבות. זה ממש סדר כזה, שככל שמתקדמים, כאילו הכיסויים מתרבים. צריך לשמור את האור, צריך לשמר את האור. ואנחנו צריכים לראות את ההתקדמות, לא רק לראות את הקשיים החיצוניים שפוקדים אותנו. עכשיו פה בארץ ישראל, ההתמודדות שלנו עם למבוכות הרבות, שזה עיקר הבעיה, המבוכה הרוחנית, השבר הכל כך עמוק של חלקים רבים בציבור, שכבר כמה דורות מתרחקים מקיום תורה ומצוות, מאמונה, ובכל דור הרחוק נהיה יותר גדול מבחינה חיצונית. אבל אנחנו צריכים לזכור, זה לעומת זה, כי לעומת הרחוקים, המתרחקים, יש התחזקות עצומה והתעצמות עצומה של אורה של תורה, שאינני יודע אם היו הרבה דורות שכל כך הרבה לומדי תורה, כל כך רבבות של לומדי תורה, שאנשים שעוסקים בתורה יומם ולילה, כל כך הרבה חידושי תורה מתחדשים, כל כך הרבה ספרים של הלכה ושל אגדה ושל ספרי עיון, פלפול, שיוצאים לאור. לא היה כדבר הזה באף דור. יש גם תנאים שהקדוש ברוך הוא סידר, אבל היא נותנת. הקדוש ברוך הוא סידר תנאים שאפשר לה בקלות להוציא ספרים, וסידר גם תנאים שאפשר יותר אנשים שיוכלו לשבת וללמוד, שלא צריכים לעבוד 12 שעות ביום בשביל לחיות, ויש הפרנסה בשפע, ושפע כזה שיש היום בעולם לא היה אף פעם באף דור. ולא בכדי הקדוש ברוך הוא עושה את זה, הרי הכל הקדוש ברוך הוא עושה. וכשהקדוש ברוך הוא מיטיב, צריך להיות איזה קצת זכויות לעולם על ההטבה הזאת שהקדוש ברוך הוא מיטיב. זאת אומרת, מהשפע, מהטוב הגדול שאנחנו פוגשים בעולם, וממש ממש שפע עצום, שפע של מזון, שפע של בגדים, שפע של הכל, בכל התנאים משתפרים והולכים בקצב נמרץ. וזה מאפשר ריבוי אורה של תורה. אור התורה הולך ומתרבה בישראל. כנגד זה, יש יותר תנאים, אז התנאים הם כמובן משמשים, זה לעומת זה עשה אלוקים. אז יש כאלה שמנצלים את כל האמצעים המרובים שהקדוש ברוך הוא המציא, לא לטובה. יש גם כאלה. אבל צריכים אנחנו להבין, בתוך תפיסה של אמונה, שכיוון שיש שימוש בזה לטובה, זה נותן את כל ההצדקה של כל ההתפתחות הכלכלית, התעשייתית, הבריאותית שבעולם. הממוצע של החיים היה פעם גיל 36, גיל הממוצע. הולך ועולה 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 משנה לשנה. אנשים חיים יותר זמן, יכולים לעשות יותר, לפעול הרבה יותר. הברכה הולכת ומתרבה. זה אומר שאנחנו נמצאים באמת בעקבותה, בהתקדמות לקראת גאולה, גאולת ישראל, ומתוך כך גאולת העולם. ויש גם קשיים. ככל מה שהבניין יותר גדול, הצל יותר גדול. אתה בונה עוד קומה, יש עוד יותר צל. לא לבנות בית בשביל, מפני שזה עושה צל, שזה מחשיך מאחוריו. כך זה הסדר. שיש לכל דבר, יש אולי, יש המדינה הגדולה, אז יש לה הרבה צריכים בגבול, הרבה אנשים לשים, הרבה יותר חיילים. מדינה קטנה, פחות. יש, הקשיים הם בהתאם לגודל. ככל מה שהגידול הולך ומתגדל, הגודל מתגדל, כך מתרבים הקשיים והעיכובים. ככה בענייני הגשמיות, וככה גם בענייני הרוחניות. כמובן שמכל הצלחה יש היום תחבורה מאוד מסודרת, המכוניות נוסעות מאוד מהר, בגלל זה יש גם יותר תאונות. כשנסעו על חמורים, לא היה כל כך תאונות. היו קצת, גם כן, אבל לא בממדים כאלה. כשהלכו ברגל, לא היה תאונות דרכים. אמנם יש בגמרא שאם שניים רצו אחד נגד השני ופגע אחד בשני, מעדים, אבל זה נזקים קטנים, לא תאונות קטלניות. כך צריכים להסתכל על המציאות. מה שיותר מתפתח, יש הרבה יותר צללים. אבל זה פועל יוצא מההתפתחות. האור החזקה מבליטה את הצללים יותר ויותר. האור קטן, אז החושך לא כל כך בולט, כי זה אין הבדל כל כך בין האור והחושך. אבל האור הולך וגודל יותר ויותר ויותר, מתעצם, יותר בולטים הצללים. כך צריך להיות המבט שלנו על המציאות. לראות את טוב השם, להודות לריבונו של עולם על כל הטוב שהוא עושה לנו, ומתוך הביטחון הזה, מתוך העוצמה, לפעול גם לצמצם את כל העיכובים שבדרכי הגאולה, עיכובים שבדרכי ההתיישבות בארץ ישראל, שהם צריכים לפעול בהם, אבל מתוך עוצמה, לא מתוך ייאוש, מתוך ביטחון, מתוך גבורה, מתוך ידיעה שריבונו של עולם כעת הולך ומוביל את עם ישראל בדרכי גאולתו. והגאולה הולכת ומתפתחת ברוחניות ובגשמיות, בכל המובנים. כל הזמן יש עלייה, כל הזמן יש בנייה בארץ ישראל, התרחבות והתבססות של ארץ ישראל. ומבחינה רוחנית יש התמתות, אבל הציבור החזק, הציבור המחובר לאמונה, הוא הולך ומתקדם ומתעצם ומתקרב לקראת הזמן שהוא יהיה המוביל, והוא יקרב ויתקרבו כל ישראל. ובינתיים יש עיכובים, אבל העיכובים צריכים להסתכל עליהם, כמו שאמרתי, בפרופורציה, לעשות כל המאמצים להתגבר עליהם, להחזיק יותר בכל חלקי ארץ ישראל, להחזיק יותר בכל בחוזק של האמונה אל מול כל הרוחות המנשבות, אל מול כל הקשיים, אל מול כל האמצעים המפתים שמנסים לעכב את ההתפתחות ואת ההתחזקות הרוחנית והתורנית. אבל הכל מתוך ביטחון. וכשהולכים מתוך ביטחון מצליחים. כשסומכים על ריבונו של עולם, אז הוא עוזר עוד יותר ועוד יותר. הבוטח בהשם, חסד יסובבנו.